גם אנחנו חושבים שכיום השירות הסלולרי זה שירות חיוני, ואפילו הייתי ממליץ שהממשלה תכריז גם על הרשת הסלולרית כמו הרשת החשמל כתשתית חיונית. שזה
לאומית, אנחנו רוצים מחיונית להעביר את זה ללאומית, אני מתייחס לזה.
אוקיי, ואנחנו מדברים על זה הרבה זמן, אני חושב שזה הזמן לעשות.
אנחנו, כפי שנאמר כאן, הכוונה שלנו באסטרטגיה של המשרד להעביר את ההגדרה של תשתיות התקשורת מתשתית חיונית לתשתית לאומית. תשתית לאומית זה תשתית שמאפשרת למדינת ישראל לעבור לעידן הבא, לעבור לעידן ה-IoT, העידן הדיגיטלי, ופה כולם שותפים לנושא הזה. ואני אומר עוד פעם, אנחנו נצטרך לעודד השקעות, לתגמל השקעות, וגם אנחנו נראה את זה בבואכה המכרז הדור החמישי, וכמובן בפריסות של הסיבים האופטיים. שיתוף פעולה עם השלטון המקומי, אנחנו...
אני רוצה גם להוסיף ולומר, שהיום השאלה היא לא רק טלפונים סלולריים, היום השאלה היא קרינת RF באופן כללי. יש לנו Wi-Fi, יש לנו הרבה מאוד טכנולוגיות, ואנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בהם נבון, כאשר אנחנו חושבים שיש פה מסרטן אפשרי.
לא, כמה בדקו אם זה מסוכן, זאת השאלה.
תראו, הסיפור של קרינה אלקטרומגנטית, אנחנו דיברנו עליו גם פה הרבה מאוד פעמים, ואנחנו חושדים לסכנות, ארגון הבריאות העולמי החליט סיכם שהקרינה הזאת היא מסרטן אפשרי וכדומה. צריך להבין שתי נקודות שאני רוצה לדבר עליהן. הנקודה הראשונה היא הנושא של המרחב הציבורי באמת. נשאלת שאלה, צריכים להבין שכל טכנולוגיה וכל חשיפה שאנחנו נותנים לסביבה, היא באמת זיהום סביבתי. זה נכון אם יש לנו תחבורה, זה נכון שיש לנו רשת חשמל, זה נכון גם כשיש לנו רשת וי-פיי. נכון שבאופן עקרוני הקרינה מהווי-פיי היא יחסית נמוכה, אבל תלוי מה יהיו השימושים, כמה יהיו שימושים היא גם עלולה לגדול. אין ספק שפה אנחנו עושים זיהום סביבתי, וצריך באמת לחשוב לא רק על זכותם של האנשים שרוצים להשתמש, אלא גם אותם אנשים שהולכים לפארק הירקון או שהולכים לים, לא ושם רוצים. הם רוצים שיהיה להם אוויר נקי, מים נקיים וכדומה.
בנוסף... מה יותר מסוכן? אוטובוס שעובר ומזהם או רישות של
ישלמה? זה לא רלוונטי, מכיוון שזה זיהום סביבתי וזה זיהום סביבתי. עכשיו, השאלה היא באמת, המרחב הציבורי, האם לנו יש זכות לזהם את המרחב הציבורי?
בתשובתך המלומדת?
זה לא שאלה שאני צריכה לענות עליה, זאת שאלה...
אבל מה את חושבת? את מתעסקת
בתחום. אני חושבת שלא, ואני רוצה
להגיד... שלא מה?
שזה לא נכון לזהם את הסביבה ולחייב אנשים לחיות עם עוד חשיפות שהם אולי לא מעוניינים בהם. בגלל אופנה או בגלל טכנולוגיה. וצריך להמעיט עד כמה... אני חושבת כאזרחית שצריך להמעיט. עכשיו אני רוצה להגיד... ולכן מה שמאוד מאוד חשוב זה המרחק, המרחק מאנטנה סלולרית, המרחק ממכשיר הסלולר, המרחק מהמכשיר החשמלי שאנחנו מטעינים אותו בחשמל, לכן אנחנו ממליצים לא לישון ליד מטענים חשמליים למשל, אנחנו ממליצים ראוטר לא לשים אותו בחדר שינה או בחדר שבו אנחנו נמצאים הרבה זמן, הראוטר של הווי.
שלום לפרופסור סיגל סדצקי, ראש מרכז הידע הלאומי בנושא קרינה.
שלום, ערב טוב. תראו, צריך להבין שהתקן לקרינה בלתי מייננת הוא תקן שלמעשה אין לו שום משמעות בריאותית. אפשר לומר שהוא די שרירותי, הוא נקבע על סמך השפעות חימום ולא על סמך למשל סרטן, שזה אותה נקודה, זאת המחלה שהכי מטרידה אותנו. אני מברכת על כך שיש תקן, כי הוא נותן לנו אפשרות לנסות לצמצם את הקרינה, אבל לא צריך לייחס לתקן הזה שום משמעות בריאותית. מה שחשוב לדעת זה שקודם כל ישנן גם עוד מחלות נוספות שאנחנו חוקרים אותם עכשיו, השפעות על המוח, השפעות על פוריות וכן דומה.
הקרינה הנפלטת ממכשירים סלולריים מסרטנת, כך קובע מחקר מקיף שנערך בארצות הברית, והוא מאשר תוצאות של מחקרים שנעשו בשנים האחרונות ברחבי העולם, גם בישראל. איתנו בעניין הזה פרופסור סיגל סדצקי עם בית החולים שיבא. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שנים שאת חוקרת את הקשר שבין הסלולר לסרטן. אני רוצה לשאול לך, במה שונה המחקר הזה ממה שהתפרסם עד עכשיו?
קודם כל, המחקר הזה הוא מחקר מאוד מאוד גדול. הוא מחקר שעבדו הרבה שנים בשביל לוודא שהוא יהיה מחקר נכון, שהוא יהיה מחקר שלא יהיה בו מה שאנחנו קוראים אפקט חימום. זאת אומרת שאנחנו לא נבדוק איך החום שנפלט מהטלפון מסרטן, אלא שנבדוק באמת את הקרינה. ולכן הוא מחקר שהתוצאות שלו הן תוצאות שבהחלט חשובות. בנוסף, צריך להביא בחשבון שעד היום היה מחקר גדול בבני אדם, מחקר האינטרפון, שאומנם הוא בוצע כבר לפני לא מעט שנים, הוא הסתיים ב-2005. התוצאות שלו הראו חשד להשפעה מסרטנת ולהשפעה להתפתחות גידולי מוח וגידולי עצב השמע. ובעצם המחקר הזה, הגדול והטוב, כמו שאמרתי, מאשר את הממצאים שמצאנו במחקר בבני אדם, והוא הראה עודף של אותם גידולים בחולדות מעבדה.
מלחיץ מאוד הדברים האלה שאת אומרת כאן עכשיו. את יודעת, אנחנו תמיד מתרכזים גם בהשפעה, דואגים לילדים מטבע הדברים, והיום כל ילד יש לו את הדבר הזה ביד. אנחנו רוצים לשמוע את השורה התחתונה, מה מותר, מה אסור, מה ההמלצות, לא לתת בכלל, מה עושים?
תראה, קודם כל אני באמת מרגישה שקרה משהו ביום שישי. זאת אומרת שאם באמת התלבטנו והיו דעות לכאן והיו דעות לכאן, אני חושבת שאנחנו נמצאים היום בהנחת עבודה שאכן הטלפונים הסלולריים יודעים לסרטן.
ואנחנו עם שלושה עם פרופסור סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמולוגיה של סרטן וקרינה בתל השומר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לירן רז, מהנדס קרינה, ופרופסור סטיליאן גלברג.
סטיליאן גלברג.
ראש אגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה.
אז טוב שגם בן אדם שקונה בית או משכיר בית בודק מה סביבתו ולא מגלה בדיעבד שהוא מעל השנאי וממול יש אנטנות וכל מיני מפגעים אחרים. דרך אגב, כל האנטנות האלה, כולל האנטנות, הן לא בדירות, הן במרפסת גג. זה משהו שנקרא מתקן גישה אלחוטי. החוק מאפשר להתקין מתקנים כאלה בפטור מיתר בנייה, לכן אתה לא חייב להודיע, אם כן איסור להודיע, אבל כל האנטנות, כולל מתקני גישה אלחוטיים, אפשר לראות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
עכשיו יש פה איזה...
מה התקן בישראל ואיך הוא ביחס לעולם?
אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו לגבי תקן. אנשים חושבים שתקן זה משהו שנותן להם בריאות, ואין דבר, זה פשוט קונספט לא נכון. במקרה של טלפונים סלולריים זה קונספט לא נכון פעמיים. למה אני מתכוונת? קודם כל, תקן הוא תמיד פשרה, ואנשים שחושבים שיש איזשהו מספר שהוא מספר קסמים ו... טיפונת מעליו זה מסוכן, וטיפונת מתחתיו אני בטוח, חייבים להבין שזה לא זה. תקן הוא תמיד פשרה, הוא פשרה בין הרבה מאוד דברים, הוא פשרה בין בריאות לבין כסף, לבין יכולות טכניות, לבין הרבה מאוד דברים. עכשיו, דבר נוסף שצריך להבין זה שבמקרה של קרינה בלתי מייננת, בכלל התקן, הוא לא אומר לנו הרבה. התקן נקבע על בסיס של השפעות חימום. ואנחנו לא דואגים במקרה של סלולר מהשפעות חימום, אנחנו דווקא דואגים מסרטן, אנחנו דואגים מהפרעות קשב וריכוז, אנחנו דואגים מהפרעות פוריות. הדבר הטוב בזה שיש תקן זה שבכל זאת יש לנו איזשהו מספר שאיתו אנחנו יכולים לראות שלא משתוללים במדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת יש לנו איזושהי נקודת ייחוס, אבל אני מציעה לאנשים להבין שנקודת הייחוס הזאת היא לא שום מספר קדוש, היא לא מבטיחה בריאות, וגם הפוך נכון.
אם נשווה אותה לעולם, את התקן הישראלי,
אבל בכל אופן אני אומרת שלא זה מה שמבטיח לנו בריאות. אז קודם כל באמת אני מציעה להוריד מהלקסיקון את המילה בטוחה או לא בטוחה, כי כמו שאמרתי, התקן לא קובע אם זה בטוח או לא, התקן רק מאפשר לכולנו להיות באותו עמוד.
מה לגבי וי-פיי ודברים אחרים? ממה עוד אנחנו צריכים לדאוג פרט לאנטנות סלולריות?
האמת היא ששוב, אנחנו אוהבים להסתכל מתחת לפנס. אנחנו בחרנו להשתמש בטכנולוגיות שהן טכנולוגיות פולטות קרינה. כל המכשירים פולטי הקרינה למיניהם, בין אם זה רשת החשמל ובין אם זה קרינת רדיו, פולטים קרינה. ולכן ההמלצה שלנו כל הזמן היא להרחיק מכשירים פולטי קרינה ממקומות שבהם אנחנו שוהים הרבה זמן. וכל הנושא פה הוא פונקציה של מרחק. עכשיו אני רק רוצה להזכיר שלפני שבועיים יצא מחקר חדש בארצות הברית, שהוא מחקר מאוד מאוד חשוב לטעמי, שהוא מחקר בבעלי חיים, הוא בוצע על חולדות, ואחרי הרבה שנות מחקר הוא הראה שהחולדות שנחשפו לאותה קרינה של טלפונים סלולריים סבלו מגידולים מאוד דומים לאלה שאנחנו הוכחנו, בדיוק, אותם גידולים. ולכן אני אומרת שוב, אני חושבת שזה ברור, שלי זה די ברור היום, הולך ומתבהר שבעוד כמה שנים אנחנו אכן נדע שהמכשירים האלה הם מסרטנים. עיקרון הזהירות המונע זה מילה שאנחנו כל הזמן אומרים. אנחנו צריכים לשקול כמה אנחנו רוצים להשתמש במכשירים האלה, מי אנחנו רוצים שישתמש במכשירים האלה, ופה אני מדברת על הילדים, ואיך אנחנו רוצים שהם ישתמשו. זאת אומרת, עיקרון ההרחקה מהגוף, זה הדבר הכי חשוב.
עמוק הקמנו לידיעה מרגיעה בסך הכל. השימוש ההולך וגדל בסלולרי לא הגדיל את מספר מקרי סרטן המוח, אבל לא כולם חושבים כך, כמו הפרופסור סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן וקרינה בתל השומר, ואנחנו שוחחנו איתה לפני זמן קצר.
שלום אורן.
כולנו פה בארץ מכורים לסלולרי, וכל מי שחשש אי פעם כשסיפרו לו שהסלולרי מסרטן, לפחות הוא יכול להיות רגוע, שסרטן במוח הוא לא יקבל מהדבר הזה.
אני לא חושבת שמה שאמרת כרגע עומד במבחן המציאות לצערי הרב.
פרופסור סדצקי, את כמי שנהלה את המחקר הכי ארוך נדמה לי בתחום הזה כאן בארץ, את יכולה לקבוע קביעה הפוכה שיש קשר?
אני עדיין באותה העמדה שבה אני נקטתי כל השנים על בסיס המחקר הגדול שלנו אינטרפון, על בסיס מחקרים אחרים שאני שותפה בהם מאז, ובמיוחד על בסיס קביעת ארגון הבריאות העולמי, שיש לנו בינתיים אינדיקציות לכך שטלפונים סלולריים עלולים להיות מסרטנים, או כמו שארגון הבריאות העולמי קבע, מסרטן אפשרי בבני אדם, וזו הנחת העבודה שלנו, ואיתה אנחנו צריכים לפעול ולהישמר מן הקרינה הזאת ולהרחיק אותה מהגוף ככל שאנחנו יכולים.
פרופסור סיגל סדצקי, תודה רבה לך.
תודה לך.
Study out today found there is some evidence of a link between cell phone radiation and brain cancer, but that is in rats they found. 2-3% of male rats in the test developed a type of brain cancer. They were exposed to much more radiation than humans experience, and this study looked at 2G and 3G technology, not 4 or 5G or Wi-Fi.
I think the most important study is a study by the National Toxicology Program in a classic large carcinogenicity test, one of the largest ever performed, and for that matter, one of the most expensive. They found increased risk of the tumors, which we believe radiofrequency radiation is causing in man. Particular tumors called schwannomas. In the rats, they were in the heart. In humans, they're often in the nerve, the ear nerve, the vestibular nerve.
At this point, the evidence has become sufficiently strong that cell phone radiation is a human carcinogen.
A major development from California's Department of Public Health. High use of cell phones may be linked to certain types of cancer and other health effects, including brain cancer and tumors, lower sperm counts, headaches, and effects on learning, memory, hearing, behavior, and sleep.
If it was a real problem, I would know. If it was a real problem, the government would protect us. How come I'm not hearing about this? They're all things I've heard when I give seminars. You know, I get up there and they say, oh yeah, if this was really a problem, they would have told us. I am they. I am a, you know, legitimate scientist, and I am telling you.
מר גלברג, ראש אגף קרינה במשרד הגנת הסביבה, את האחרון הדוברים, באמת, הציעו לי דווקא לדבר, שדבר ראשון, דווקא אמרתי, אני רוצה לדבר אחרון, לא בגלל שאני מכבד אותך, כדי שאתה יכול לענות על כל השאלה, על הדברים
שלי. כבוד לי גדול לדבר גם בכל שלב, לא רלוונטי. המשרד להגנת הסביבה פועל לפי עקרון הזהירות המונעת, לכן אנחנו לוקחים בחשבון שימי ספק, אין ספק, לא, יש באמת המחקרים, מה שידוע זה על אפקט הטרמית, אפקט הטרמית, אנחנו יודעים שיש כאן אפקטים אחרים, זה שמשהו לא הורחק זה לא אומר שלא קיים, אז לכן אנחנו לוקחים בחשבון את המקרה הגרוע ביותר, שגם הקרינה הסלולרית יכולה לגרום כמו הקרינה המעניינת לפחות או יותר אותם תופעות, למרות שהדבר הזה לא ידוע כיום. אז לכן אנחנו פועלים לפי עיקרון הזהירות המונעת. עיקרון הזהירות המונעת מורכב משלושה דברים. אחד, אתה לא חושף אף אחד לקרינה, אלא אם יש הצדקה. ומי שנותן את הצדקה, זה מבחינתנו זה משרד התקשורת שמאפשר תקשורת בתדרים מסוימים, בשיטות מסוימות, זאת ההצדקה. מה שאנחנו פועלים זה לעשות אופטימיזציה, דהיינו דורשים שחברות הסלולר ינקטו בכל האמצעים כדי להוריד את החשיפה למינימום הנחוץ כדי לתת את השירות החיוני. גם אנחנו חושבים שכיום השירות הסלולר זה שירות חיוני, ואפילו הייתי ממליץ שהממשלה תכריז גם על הרשת הסלולרית כמו הרשת החשמל כתשתית חיונית, שזה יהיה
לאומית. אני מתייחס לזה.
אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, אני חושב שזה הזמן לעשות. מפינת מספר פריסת אנטנות, יש שני גופים שבדרך כלל מתנגדים להקמת עוד תשתיות, כאשר ברור לחלוטין, זה פיזיקה פשוטה, זה לא עניין של אמונה, אדוני מהרשות המקומית, זה לא עניין של אמונה כזאת או אמונה אחרת, זה פיזיקה פשוטה, יש יותר אנטנות, בדיוק כמו שאדוני עושה פריסה של התאורה בעיר, גם אדוני היה יכול לשים פנס אחד במרכז העיר, או כמה פנסים מחוץ לעיר, היה מגיע לאותה רמה של תאורה, חלק היו נשרפים, אני יודע, או תלוי איפה שמים את הפנס. אבל בסוף, גם אדוני, כל רשות מקומית, בוחר לשים כמה פנסים קטנים, כל כמה מטרים פנסים, אותו דבר צריך לעשות גם עם האנטנות. Okay. מי שמתנגד להקמת אנטנות, זה הציבור, שהציבור בדרך כלל לא רוצה תשתיות לידו, ולא משנה, אם זה תחנת אוטובוס, מה שאדוני אמר, או ספסל, או אנטנה, או קו חשמל, זה לא רלוונטי.
טוב שגם בן אדם שקונה בית או מזכיר בית בודק מה סביבתו ולא מגלה בדיעבד שהוא מעל השנאי וממול יש אנטנות וכל מיני מפגעים אחרים.
והגוף השני זה חברות הסלולר, להקים אנטנה, לתחזק אנטנה, זה עולה הרבה כסף. אז לכן פה מבחינה זאת יש די תמיות דעים בין החברות הסלולר והציבור, שאם יכולים להסתדר עם פחות אנטנות, נסתדר עם פחות אנטנות. מבחינת, כפי שרואים גם מהדוח המצוין שהוכן על ידי הכנסת, יש עלייה במספר, בכמות הנתונים שמורידים כל שנה פי שתיים, ומי שאחראי לעלייה הזאת זה כולנו. בסדר, כולנו מורידים נתונים, כולנו מעלים תמונות של הנכדים, של הילדים ברשת, זה פי שתיים כל שנה. אלא מי שהנתונים האלה רוקבים על הקרינה, אין ניסים ונפלאות. יש פי שתיים יותר נתונים, פי שתיים יותר קרינה. מה שעוזר זה באמת הפעילות המאוד נמרצת של משרד התקשורת, שדאג לזה שהחברות הסלולר יחליפו את הטכנולוגיות, הטכנולוגיות הן טכנולוגיות מתקדמות יותר. כל טכנולוגיה חדשה זה לא מורידה את הקרינה, אבל מאפשרת להעלות את הכמות הנתונים בלי שהקרינה תעלה באופן משמעותי, אלא מתינה את העלייה בקרינה.
תודה, תודה על הדברים.
אנחנו, כפי שנאמר כאן, הכוונה שלנו באסטרטגיה של המשרד להעביר את ההגדרה של תשתיות התקשורת מתשתית חיונית לתשתית לאומית. תשתית לאומית זה תשתית שמאפשרת למדינת ישראל לעבור לעידן הבא, לעבור לעידן ה-IoT, העידן הדיגיטלי, ופה כולם שותפים לנושא הזה. ואני אומר עוד פעם, אנחנו נצטרך לעודד השקעות, לתגמל השקעות, וגם אנחנו נראה את זה בבואכה המכרז הדור החמישי, וכמובן בפריסות של הסיבים האופטיים. שיתוף פעולה עם השלטון המקומי, אנחנו...
חלק כזה יותר טוב בדיון, שאנחנו קודם כל רואים משרד עם מנכ״ל שעומד בראשו, שער לדבר הזה, ערני, חתור מטרה. בעניין, ויש לו לא מעט, באמת יש כאן הרבה דברים מה לעשות. אנחנו רוצים להיות לך לעזר בנושא, כשדבר הבסיסי היא לא רק בעיית משרד התקשורת, בעצם היא חצי משימה לאומית. המדינה כולה צריכה להירתם על כל משרדיה ועל כל ענפיה, וגם השלטון המקומי, כפי שגם נאמר שהוא רוצה.